אנחנו בפרק ט"ז, פסוק כ"ב. לא תקים לך מצבה אשר שנא אדוני אלוהיך. מה זה מצבה? רש"י אומר, תסתכלו ברש"י. לא תקים לך מצבה, מצבת אבן אחת, להקריב עליה אפילו לשמיים. אשר שנא, מי שנא? אלוקים שנא את, את המצבות, וואי וואי וואי. אלא מה כן, איזה מזבח כן? אלא מזבח אבנים, מזבח אדמה ציווה לעשות, ואת המצבה שנא. למה הוא שנא את המצבה? מה ההבדל בין מצבה למזבח אבנים? שמזבח אבנים הוא מורכב מהרבה מאוד חלקים, כן, או האדמה. ומזבח מצבה זה חתיכת אבן אחת שלוקחים אותה ומקריבים עליה קורבן. אז הוא אומר, זה היה אצל הכנענים, היה המקובל שהם היו מקריבים קורבנות על מצבות, ככה הם היו מקריבים. כי חוק הייתה לכנענים, אף על פי שהייתה אהובה בימי האבות. למה? כי האבות הקימו מצבות, אבל אחר כך התבטלה, מאז ניתנה התורה, אז עשו מזבח אדמה. עכשיו שנאה, מאחר שעשו אלו חוק לעבודה זרה, אז כל דבר שנוגע לעבודה זרה, אז הקדוש ברוך הוא שונא. זאת אומרת, עבודה זרה זה שאדם עובד לכוח זר, לכוח, כשמו כן הוא, דבר לא אמיתי לדבר לא נכון. מכיוון שהם עשו איזה מצבה, את המצבה לעבודה זרה, הנכון שבזמן האבות זה היה מותר המצבות, אבל היום זה, אומר רש"י, רק מזבח לה. זה באופן פשוט. באופן עמוק חשבתי על זה, מה ההבדל בין מצבה למזבח אבנים? מזבח אבנים הוא מורכב, זה דבר אחד שמורכב מהרבה פרטים. זה כמו 12 שבטי ישראל. עם אחד, גוי אחד, אבל מורכב מ-12 חלקים, כן. ומצבה זה דבר אחד והוא לא מורכב, רק דבר אחד. הדבר האחד, זה מרמז שהעובדי האלילים, עובדי הזרה, הם מאמינים באלוהים. כתוב, הם מאמינים, אבל אומרים שהאלוהים הוא בשמיים. הם מאמינים בייחוד השם מבחינה זאת שאומרים, הוא רק בשמיים. בארץ תן לי להתנהל כמו שאני רוצה. הוא שם, אתה כאן, אתה עושה מה שבא לך. השמיים והארץ זה בעצם מבטא את הדבר. כאילו המזבח, המצבה, הוא זה רק דבר אחד. אין בו פירוט, אין לו פרטי. ארץ מלאה פרטי. אנחנו מזבח אבני. אנחנו אחד הוא אלוקנו בשמיים, איפה עוד? בהגדה אומרים, בארץ, אחד אלוקנו בשמיים. אדרבה, אצלנו כל עבודת השם באה לידי ביטוי בפרטים, במעשים, בכל הדרגה. אז זה לא כמו שאדם אומר, אני כן, אני מאמין באלוקים. איפה הוא? בשמיים. מה אתה עושה? מה שבא לי אני עושה. אומרים, לא, אחד אלוקינו בשמיים וארץ. דיינו, לא רק שיש במציאות השם בעולם שהוא מלך העולם, אני, אלא אנחנו גם עושים את רצונו כאן, בארציות, בפרטים האלה. הכל מתחבר לדבר אחד. זה כמו עץ. אנחנו מאמינים שלא רק יש שורשים, אלא יש גם ענפים, יש גם פירות. והם אומרים, הגויים אומרים, לא, יש רק השורש. אבל אין את הענפים, אין את הפרטים. אולי זה ספרה לגדולה. אנחנו עסקנו במסכת ראש השנה, עוסקים, פתחנו בראש השנה. כן, במשנה השנייה. בארבעה פרקים העולם נידון. בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, שנאמר היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם, ובחג נידונים על המים. קודם כל צריך להבין מה זה נידון, העולם נידון. נידון, זאת אומרת שהשנה זה כמו מעגל. המעגל הזה יש לו ראשית, התחלה. כמו ראינו, ארבעה ראשי שנים. והראשית הזה הוא קובע לכל השנה. מה שמתחולל איתנו במשך כל השנה, נגזר עלינו, וקדוש ברוך הוא ככה סידר פרוצדורה כזאת, שבימים האלה נגזר גזר דיננו בראש השנה, מתחילים בדין, דיון, מתחיל הדיון בבית המשפט, והחתימה היא ביום הכיפורים. כן, בהתחלה העולם נידון, והוא אומר כאן, זה לא רק נוגע לאדם באשר הוא אדם, שזה כל אחד מבין את הדבר הזה, שצריך הדין וחשבון, ולפי זה דנים אותו. והנפקמינה היא מאוד גדולה. אם אתה חי בהכרה שלא דנים אותך, אז אתה חי חיי הפקר. אתה אומר, בסדר, בא לי, מה אכפת לי, אני עושה ככה. מי יעשה לי משהו? אני אעשה מה שאני רוצה. חיים של הפקרות. האדם שמכיר בעובדה שהוא נידון, הוא לוקח את זה בחשבון. לא יודע אם יש לכם סוללר. יש לכם סוללר כזה. מישהו יש לו כאן סוללה? יש לכם סוללה? מי יש לך סוללה? מי אין לו סוללה? כל היום נידון, כל שיחה הוא נידון, למה? הכל נרשם, הכל מתועד, זה מפחיד. ובסוף החודש מה אתה מקבל? את החשבון. סליחה, זה משל. המשל זה החיים שלנו. כל מעשיך בספר נכתבים, כל מחשבה, כל דיבור, כל מעשה, כל דבר טוב נרשם, אבל גם דברים לא טובים נרשמים. אז זה לגבי האדם. אז כל בר דעת שיש לו קצת שכל ותבונה, הוא מבין שכמו בסוללה, אז גם בחיים הכל נרשם, ומגיע הזמן, סוף השנה עושים לו סיכום, כמה, מה, טוב, נראה ככה יש ברמב"ם מדבר על הסיכומים האלה. אבל בכל זאת, זה העיקרון. החידוש אומר את המשנה, זה לא רק האדם נידון, אלא מה גם כן? הוא אומר, גם בפסח הוא אומר על התבועה. בפסח דנים את התבועה. איך? הגמרא אומרת שמביאים את העומר, אז דנים את התבועה. האם השנה הזאת תהיה מבורכת או לא? שנת, אותה שנה מפסח ואילך. והגמרא דנה ואומרת, אפילו תבועה שצמחה בסוף החורף, והגיעה לפסח, וקוצרים אותה אחרי פסח. אז היא נדונית, זה אותה תבועה, אותה תבועה. אבל דנים אותה בפסח למרות שבאמצע הגידול שלה, באמצע הצמיחה שלה. זה זמן, על פי העומר, לפי קורבן העומר. אותו דבר לגבי שבועות, שני הלחם, אותו דבר גם. כל הפירות בארץ נדונים בשבועות. בעצרת על פירות האילן, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. והגמרא אומרת, מה זה כבני מרון? כבני מרון זה ככבשים. והגמרא דנה אומרת, מביאה כמה משלים, אחד המשלים, שמצד אחד הקדוש ברוך הוא דן את כולם בלי יוצא מן הכלל, אבל יחד עם זה הוא דן כל אחד ואחד לחוד גם. כמו בני מרון זה כבשים שהיו מאסרים אותם, היו מעבירים אותם בדיר דרך שער צער, והיו, עשירי, היו מסמנים אותו למעשר. ככה גם אנחנו. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא דן את כל העולם כולו, אבל הוא רואה גם כל אחד ואחד לחוד. זה נקרא כבני מרון. כולם נידונים, אבל כל אחד ואחד לחוד. היוצר יחד ליבם, בצד אחד, אבל המבין אל כל מעשה, כל דבר ודבר. ובחג נידונים על המים, על ידי ניסוך המים, דנים את ה... אם יהיה בשנה ברוכה במים, או לא תהיה ברוכה במים. אז תשאלו אותי שאלה, אם הכל נידון, מה יש לנו לעשות? תשאלו לנו. אם כבר מראש נגזר עליך.
איפה הבחירה?
איפה הבחירה החופשית, איפה זה? עבודת בית, בסדר. יהיה חינמי. אפילו גזרה שנגזר על האדם, מהשמיים, בדין של מעלה, יש אפשרות לקרוע אותו. לבטל. יש תשובה. יש עשרת ימי תשובה. להרבות מעשים טובים, כל הדברים האלה. ואדם יכול תמיד לבקש מאלוקים. והסיבה היא פשוטה. אתה נידון, אבל מי שדן אותך, הוא כל יכול. הוא יכול, אם הוא רוצה, להגיד, בסדר, דנתי אותך, אוקיי, אבל יש לי סמכות ורשות לבטל את הגזרה. לכן אדם לא פטור מבחירה חופשית. הוא כל הזמן, הוא צריך להתפלל, לעשות מעשים טובים וכל זה. ואם נגזר עליו חס ושלום, אבל כשכבר נגזר, נניח, אדם נפטר מן העולם באותה שנה, או משהו כזה, אז צריך לדעת שזה באמת התחיל מראש השנה. זהו, נראה את האורות. אבל אני מקווה שיתנו לכם עוד לאכול. איזה אנחנו ב... בעין חט, דף עין חט, כן.
נעלה למד.
נעלה למד. למד, נכון. זה נקרא גילוי אליהו. הנני רואה בעיניי אור חיי אליהו עולה. יש כזה בחז"ל, אליהו, אליהו הופיע, גילוי אליהו, כל מיני ביטויים כאלה. אז הרב כאן מעיד על עצמו שהיה לו גילוי אליהו. הוא אומר, אני רואה בעיניי. אור חיי אליהו עולה, כוחו לאלוקיו הולך ומתגלה. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול ונורא, וזה אומר, הרב כאילו רואה את המתחייה הלאומית, הוא רואה את כאילו אליהו. הקודש שבטבע פורץ גדריו, הולך הוא בעצמו להתאחד עם הקודש של למעלה מן הטבע הגס, עם הקודש הלוחם בטבע. למדנו את זה כמה פעמים, יש לי כמה סעיפים לפני זה, הוא אומר שיש טבע ויש מה שנקרא מעל הטבע. בגלות אנחנו כביכול, הטבע היה נגדנו. הטבע זה החומריות, הגשמיות, כל הדברים האלה. אז היה כאילו נגדנו, ואם היית רוצה לדבק באלוקים, היית צריך כאילו להתגבר על הנטיות הטבעיות, על הטבע שלנו. הוא אומר, כאן בארץ ישראל, הטבע ועל טבע, נאמר, הדברים הרוחניים, האלוקיים, המוסריים, הכל מתחבר ביחד, בניגוד לגלות. בגלות שם היינו בניגודיות, בקונטרסט עם הטבע, עם החומר, עם הגוף, עם הדברים האלה. כאן הכל מתחבר. לחמנו בטבע, וכמו בעלי המוסר, יש תנועת המוסר, שם נלחמו בטבע. כל אחד היה... וכמה שהוא הצליח להתגבר על הטבע שלו, אז כאילו יותר עובד את אלוקים. אז הוא אומר, לחמנו בטבע, יצאנו בניצחון. הטבע המגושם עשה אותנו לבעלי מומים, נגע בכפר ירחנו, כמו אצל יעקב אבינו. אבל השמש לנו זרחה לרפותנו מצילותנו, הכוונה היא ליעקב אבינו, גם לנו. היהדות של העבר ממצרים ועד עינה, מלחמה ארוכה היא נגד הטבע. עד הדור שלנו נלחמים נגד הטבע. בצידו הכאור של הטבע האנושי הכללי. אפילו טבע האומה וטבעו של כל יחיד. לחמנו בטבע כדי לנצחו, כדי לרדותו, בתוך ביתו. הוא נכנע לפנינו. העולמות הולכים ומתבשמים בעצם עומק הטבע, תביעה גדולה מתגברת לקדושה וטהרה, לעדינות נפש וזיכוך החיים. אליהו בא לבשר... שלום בין הגוף ובין הנשמה, בין הטבע ובין הממד האלוקי שהוא מעל הטבע. בא לבשר שלום, ובנשמתה הפנימית של האומה, זרם חיים של טבע מתפרץ, הוא הולך ומתקרב אל הקודש. כן, אנחנו כאילו נלחמנו במשך כל הדורות נגד הנטייה הגשמית, החומרית, הדברים האלה. אבל הוא אומר, הגיע הזמן שאנחנו נחיה בשלום. לא רק זה, נשלים. נפש בריאה בגוף בריא, נשלים את הדברים. זכירת יציאת מצרים הולכת ונעשית לזכירת יציאת שעבוד מלכויות ההולכת ומתרקמת. היינו יוצאת מהגלות. והננו כולנו הולכים מתקרבים אל הטבע והוא מתקרב אלינו. הולך ונכבש לפנינו ודרישותיו הולכות ומתאמות עם דרישותינו האציליות ממקור הקודש. הרוח הצעיר התובע את ארצו, שפתו, חירותו, כבודו, ספרותו, כוחו, רכושו, רגשותיו, נזרמים מהם על ידי שטף של הטבע שבתוכיותו מלאו אש קודש. כמו שהיום, זה טבעי מאוד לדבר עברית, נכון? נכון? אני יודע שלפני דורות, גם היום פה ושם יש אים כאלה, שהשפה הייתה יידיש. אם האדם היום מדבר עברית, הוא אומר, זה לא טבעי, זה לשון הקוידיש, זה משהו אני יודע. היום זה דבר פשוט, מה אני מדבר עכשיו, ספניולית? אני מדבר, אז היום באופן טבעי, סתם כדוגמה אני אומר, אנחנו מדברים עברית, זה דבר טבעי. היום לעשות התאמנות, להיות בריא, לעשות כושר, דברים כאלה, זה דבר טבעי. פעם יהודי שעשה כושר, אמרו לו, תגיד לי, איפה אתה חי? אנחנו רוחניים, אנחנו. כן, דוגמה, דוגמאות אני אומר. היום חזרנו אל הטבע ומרוממים את הטבע, מקדשים את הטבע, ברוך השם.